רוב רובו של העם הוא רחוק מיהדות. מתוך 13 מיליון יהודים, כאלה ששומרי שבת, אני כבר לא מדבר על תלמידי חכמים, לומדי תורה, ששומרים על המסורת המינימלית שיהודי צריך לשמור, ולשמור על שבת, לא לחלל שבת. זה לא רוב העם היהודי. וכמה מיליונים, אולי מתוך ה-13 מיליון, בארץ ובגולה, מקפידים על שמירת שבת, שזה דרך אגב המינימום בשביל להיות אדם מסורתי, דתי, כמו שצריך. זאת אומרת, רוב העם היהודי נמצא בתהליך של התבוללות, אפשר להגיד. התבוללות תרבותית, וגם התבוללות ממשית, זאת אומרת, נישואי תערובת, ממש. מדובר בגלות על עשרות אחוזים, למעלה מחצי מהיהודים בגלות, אם לא יותר. הסטטיסטיקה משתנות מפעם לפעם, כמה שמגלים את גודל השואה הזאת של התבוללות. והתבוללות זה טרגדיה, ממש טרגדיה. כי פתאום אתה רואה איך משפחות שלמות פשוט נעלמות כיהודים. הדור השני, השלישי, הרביעי, כבר זהו. כבר לא שייך לעם היהודי ממש. כן. נטמע בארצות שהן. אם זה באירופה, או אם זה באמריקה, או בדרום אמריקה, בכל מקום כמעט בעולם, שם ישנה התבוללות אדירה. אנחנו קצת תואמים גודל הטרגדיה בעלייה מברית המועצות, מרוסיה, כן, שרואים כמעט כמה יהודים, שם משפחות הם חצי יהודי, חצי לא יהודי. דברים אינם פשוטים. התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית באמריקה היא קמה בעצם על רקע מורכב ומסובך, לפחות כלפי חוץ, ככה הם הציגו את עצמם, כאילו הם רוצים לגרום להישרדות העם היהודי באמריקה בעיקר, שם היה התבוללות גדולה, ובאמת שם כל אדם, בגלל שזאת היא ארץ, ששם יש הרבה מאוד בני עמים שונים, זה ממש, איך אומרים, כמו מגדל בבל, כולם באו לשם. אז כל אדם צריך לשייך את עצמו לאיזשהו עם, אחרת אתה ממש הולך לאיבוד שם. אז באמת, הרבה מאוד יהודים שם משייכים את עצמם לקהילה הרפורמית או קונסרבטיבית, וזה הם בעצם הציבו את עצמם מבחינת תשטוש הזהות לחלוטין. לפחות יש להם איזה מרכז קהילתי, איזה בית כנסת, או איזה מסורת, איזה משהו. נכון, זה לא אורתודוקסי, אבל הדבר הזה הוא, איך אומרים, הציל אותם מלהיטמע לגמרי בקרב האוכלוסייה הזרה שם באמריקה. אבל מצד שני, עלייה וקוץ בה בעניין הזה. דהיינו, ברגע שאותם זרמים כמו הרפורמים הקונסרבטיביים, הם החליטו משום מה לקבל עצמם גם את האחריות לכניסה לעם היהודי, בדיוק כמו ההלכה האורתודוקסית, הם קבלו לעצמם, אנחנו בדיוק כמוכם רשאים להכניס מי שרוצה אלה. התוצאה הייתה, והיא הובה, היא לא הייתה, שהיום הקהילות האלה הן כבר לא קהילות יהודיות ממש. חלקים גדולים מהקהילות האלה זה אנשים שנדמה להם שהם יהודים, אבל הם לא יהודים. אנחנו כאן מכון מאיר מטפלים באותם חבר'ה שבאו לשם שגילו פתאום שהאבא שלהם, עכשיו זה כבר דור שלישי לפעמים, הסבא שלהם, התגייר גיור, הסבתא שלהם, הסבא, האמא התגיירה גיור רפורמי, והוא נהפך לבעל תשובה באמת, רוצה ללכת על פי תורת ישראל באמת, והוא אומר, אוי, אני לא יהודי. לפני כמה שבוע, שבועיים בערך, באה אליי כאן בחורה אחת, שהיא, הבחורה הזאת, הכיר הבחור, והם צריכים להתחתן אוטוטו, בחורה מבוגרת, מאיזשהו יישוב בגליל. וכשהם הלכו לרבנות, לברר מי, מה, מו, מי אתה, כמו שכל יהודי צריך לברר, אם הוא כהן או לוי, או יהודי או לא יהודי, כל... הדבר הזה נעשה, בכל... לפי החוק הדבר הזה נעשה. והיא מאוד מאוד רוצה להתחתן, חתונה יהודית, היא יהודייה, כמו שצריך, היא לא דתייה, אבל היא רוצה חתונה יהודית. היא מכבדת את העם היהודי, את המסורת היהודית, רוצה חתונה יהודית. הם הלכו לרבנות וגילו פתאום שהוא לא יהודי הבחורצ'יק הזה. בחור ישראלי לכל דבר. הוא לא יהודי. למה לא יהודי? בגלל הסיבוך בגיור של האמא. היה איזושהי בעיה עם האמא, פתאום הילד לא יהודי. והיא באה אליי לתקס עצה, איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת. ובאמת, היא אולי יהודי, מה לעשות? צריך להבין, ברגע שהאדם מתגייר לא כהלכה, לא רק הבעיה שלו, זה גם היה הבעיה של הדור הבא. כמו שהייתי פעם מורה בגימנזיה רחביה, לפני הרבה שנים, ולמדנו מי הוא יהודי, לפי ההלכה. פתאום קמה ילדה בכיתה, אומר, רגע, 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 אז אני, אתה רוצה להגיד שאני לא יהודיה? אמרתי, אם האמא שלך לא יהודיה, אז את לא יהודיה. פתאום גילתה שהיא לא יהודיה. לא נעים. תמיד היא חשבה שהיא כן יהודיה, פתאום היא לא יהודיה. זה לא דבר פשוט, הדבר הזה. וכשלאדם אין זהות, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. כשאומרים אותו, מי אתה? למה אתה שייך? לאיזה עם? והזהות שלו, או שהוא לא יודע אותה, או שהוא מסופק בזהות שלו. זה לא נעים. לנו אין את הבעיה הזאת, קנענו, קלענו כאן, יש לנו זהות. אבל מי שאין לו זהות, אין דבר כזה. כל אדם שייך לעץ, למשהו, חברה, אומה, תרבות, משהו. פתאום אתה מוצא את עצמך תלוש, בהכרה, בהרגשה, בשייכות. יש כאן אחריות גדולה מאוד, לא רק לאנשים עצמם, ולא רק מבחינה לאומית, אלא גם מבחינה אנושית, לדורות שיבואו אחר. אם כבר אתה מביא ילדים לעולם, תן להם גם זהות. אל תכניס אותם, איך אומרים, לפלונטר, עם עצמם, עם החברה ועם העולם. הדברים אינם פשוטים. זה לא פשוט. זה לא רק בעיה הלכתית, זה גם בעיה אנושית ממדרגה ראשונה. הדבר הזה. אבל את ההלכה, שום בגץ בעולם לא יכול לכופף. הוא לא יכול להיות במקום התורה, במקום ההלכה זה ההלכה. היא לא מתחילה לא מבגץ ולא מבית משפט. חיים מריבונו של עולם, תורה מן השמיים. וקבעו, מה הגדר של יהודי? וזה. למה אני אומר את הדבר הזה? הפסיקה הזאת של בית המשפט העליון היא פסיקה לא, גם לא יחידה דרך אגב. יש כאן איזושהי מהלך של המערכת המשפטית, אני לא מדבר כולה, אני מדבר בטופ, בלמעלה, שמוקדם ומאוחר, זה היה צריך להיות הדבר הזה, שתהיה איזושהי ניגוד רציני מאוד בין היהדות, בין התורה מצד אחד, ובין מערכת משפטית כזאת או אחרת. והיה חייב להיות פיצוץ כזה, וטוב שהיה. למה אני אומר? כי צריך להבין, אנחנו מדברים בתקופה, תקופת מעבר. קוראים לתקופה הזאת עקבתא דמשיחא. וחז"ל אומרים בעקבות המשיחה תהיה הרס של כל מה שמקודש על העם היהודי. הרס תרבותי, הרס המשפחה, הרס הממשלה, כל הערכים, כל האידיאלים, הכל ילך ויעלם. והנה אנחנו רואים את זה ממש נגד עינינו. לא רק בעניין הזה של פתאום התנתקות מהיהדות, זה התנתקות מהיהדות פשוט. כמו שיש התנתקות מהארץ, יש התנתקות מהיהדות. באופן משפטי אני אומר, התנתקות מהיהדות. למה זה בא לנו הצרה הזאת, נאמר ככה? מה הסיבה לדבר? צריך להבין שההתנתקות מן הארץ, שהחליטו למרוב ברוב, ולא בושה, חברי כנסת החליטו שהם מתנתקים מן הארץ. טוב, תתנתקו מן הארץ, מה לעשות? אנחנו לעולם לא יכולים להתנתק מהארץ הזאת. אפילו שהחליטו 1,000 החלטות, הרי אנחנו מחוברים לארץ הזאת, כמה 3,000? כמה שנים אנחנו מחוברים לארץ? 700 שנה. פתאום יבואו כמה אנשים ויצביעו איך אנחנו מנותקים מן הארץ? איך אפשר להגיד? פתאום יבואו איזו קבוצה של שופטים ויגידו אנחנו מתנתקים מהיהדות? אנחנו עם היהודי, זה לא מתחיל מפסיקה כזאת או פסיקה כזאת. אבל בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא הביא עלינו את ההתנתקויות האלה למיניהם? או כמו שאומרים, מדברים היום, מדינת כל יושביה. זה קשור אחד לשני. למה מדינת כל יושביה? אין יהדות. אין מדינת היהודים. יש מדינת כל יושביה. אם היה אומר זה אדם תימוני ברחוב, מילא. אבל כשאומרים את זה שרים, אנשים שהם, לכאורה יש להם סמכויות ושלטון וכוח ועוצמה וזה, זאת אומרת שמה זה משנה, יהודי, לא יהודי, אנחנו כאן. לא, מדינת כל יושביה. אנחנו ככל העמים אנחנו. למה הקדוש ברוך הוא מגלגל אלינו את כל הבעיות האלה לסדר היום של חיינו? למה הוא מגלגל? זה מעניין אתכם לדעת למה. מה זה ברור? נראה, למה זה ברור? יש בזה מה שאתה אומר. יש ביטוי כזה בחז"ל, למדנו את זה במסכת ברכות. יסורים ממרקים. יסורים ממרקים. תכף אני אתן לכם. אז הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, מסביר, מה זה המילה ממרק? יסורים, כולם יודעים מה זה. יסורים ברמת הפרט, יסורים ברמת הכלל, הלאום וכו'. יש יסורים, מה לעשות? אבל מה זה המילה ממרקים? מה זה למרק? אז הרב ציודה אומר, למרק זה מלשון לנקות. ניקיון. אדם ממרק לי, הוא מנקה אותו. אז הוא אומר, מביא שבעקבתא דמשיחא יסורים ממרקים. זאת אומרת, אנחנו מתנקים מכל מיני דברים על דווקא על ידי היסורים. דהיינו בדרך השלילה, לא בדרך החיוב. כשאתה לוקח נושא ואתה מתחיל לעסוק בו ולברר וזה כואב לך, אתה מתחיל ללמוד את הנושא הזה, או על בשרך אתה לומד את הנושא הזה. דוגמה, אנחנו עכשיו עלינו על הפרק את הנושא, האם הגיור הרפורמי הופך את היהודים ליהודים או לא ליהודים? מה יהיה הנושא של עם ישראל, לא בשבוע הבא, זה כבר נושא לדור שלם. מה זה יהודי? במה אני יהודי? מה מהות העם היהודי? מה זה המבדיל בין ישראל לעמים? מה הייעוד של העם היהודי? מה זה בכלל העם היהודי? צומח כאן דור שלם, תשאל את השאלה, מה זה יהודי? במה אתה יהודי? ואיך זה יהודי? הוא אומר, אני לא יודע. לא יודע, פעם היה בצבא, היו עושים, אני זוכר, לפני הרבה שנים, זה טבלה כזאת, והיו 4 שמות, אחד היה יהודי, אחד היה ישראלי, אחד היה אדם, ואחד היה אנושי, אני כבר לא זוכר, נדמה לי כך, משהו כזה. כל החיילים היו צריכים, כל אחד לבחור מה הוא, ולהסביר את עצמו. אז חלק אמר, אני אדם. לא התייחס לשאר המושגים. חלק אמר, אני יהודי. אבל לא יכול להסביר את עצמו, מה זה יהודי בדיוק? הרי בסך הכל אנחנו כל כך דומים אחד לשני. נראים על פניים אותו דבר. אחד ישראלי, אחד אמר, אני ישראלי, ולא יהודי. מה זה ישראלי? יהודי, התחיל ויכוח. איך אומרים, העברנו את השעה בוויכוח מרתק, כל אחד צעק, אני, ומה יצא מכל אני? סימן שאלה אחת גדול. מי אני? ומי שלא יודע מי הוא, מי אני, הוא צריך לברר לעצמו מי אני. זה ברמת הפרט, אני אומר. אבל ברמה הלאומית גם כן יש בירורים כאלה. איך הבירורים האלה נעשים? על ידי זה שמשיגים את הבעיה לפעמים בלי רצון אפילו, בעל מהשמיים, בעל כורחנו, משיגים את זה על השולחן, מתחילים לדון בו, לברר אותו, לפעמים בדיבורים, לפעמים במאבקי כוח, לפעמים בצורה כזאת או בצורה אחרת. אז הנושא הבירור, דווקא עכשיו, מתחיל תוך כדי הבירור מה זה ארץ ישראל, ומה ענייננו לארץ, מה הקשר שלנו, מה החיבור שלנו לארץ ישראל, בדרך השלילה של ההתנתקות מארץ ישראל, אותו דבר, עכשיו נעשה בירור, מה זה יהודי בכלל. זה נושא לבירור. בשביל זה יש מכון, איך? מה מכון? איך? מכון מאיר. לא דווקא, הכוונה, בשביל זה צריך ללמוד. זה לא יכול לעשות על ידי ויכוחי סרק. זה נושא ללימודים, ללימודים. ודאי, אפשר גם ללמוד את זה דרך קשה, דרך מאבקי כוח וכן דברים כאלה. אבל זאת דרך של בדיעבד, לא לכתחילה. יש לך נושא שהוא לא ברור לך, תעמיק בו, תברר לעצמך, תלמד את הדברים. ואכן צריך ללמוד מה זה העם היהודי. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה. כל המשברים האלה שאנחנו עדים להם, הם תוצאה, המשברים הלאומיים שלנו ביחס לעם ולארץ וכל הדברים האלה, הם באמת נובעים מריחוק מתורה. מריחוק. אנשים לא לומדים תורה, לא יודעים. ואדם שלא יודע, גם אתה לא יכול לבוא אליו בהאשמה. מלא אדם יודע ועושה דבר בניגוד לידיעה שלו, להבנה שלו, להכרה שלו, אתה יכול להגיד לה, אתה לא בסדר. אבל איך אני יכול לבוא בטענות לאנשים שבאמת אף פעם לא העמיקו בסוגיה הפשוטה הזאת, מה זה העם היהודי? מה מהותו של העם היהודי? מה ייחודו של העם היהודי? מה מבדיל את העם היהודי משאר העמים? מה הייעוד? הייעוד ההיסטורי. העולמי, הקוסמופוליטי של העם היהודי. לא יודעים איפה לנו לדעת. לא לומדים, אז לא יודעים, ודאי. לכן התיקון לכל הדברים האלה, זה לא רק הוויכוח הציבורי, שהוא לעצמו חשוב שיתקיים ויתברר הדברים וכו'. אלא התיקון באמת זה ללמוד את השורשים, ללמוד את המקורות, ללמוד מהשורשים. מה זה באמת, מי אנחנו? מה אנחנו? מה ייחודנו? מה ענייננו? מתוך העניין הכללי הזה, התברר גם הפרט של נושא הגיור, נושא הרפורמה ונושא וכל הרבה פרטים שאנחנו כאן דשים בהם ומתלבטים בהם ומתחבטים בהם ולא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. דווקא על ידי העמקה ועל ידי לימוד הדברים האלה צריכים להתברר. לדעתי, אני אומר לדעתי, חייבת לעשות במדינה שלנו, לפני שחס ושלום היא תגיע לקטסטרופות מבחינה חברתית, מבחינת... צריך לעשות שינוי אחד יסודי, גדול מאוד, וזה ללמוד את תורת ישראל. זה דבר תעשה באופן רוחבי, דיינו, מגן הילדים ועד האזרחים המבוגרים, ממש לפתוח את המקורות וללמוד מה אנחנו, מי אנחנו. הדבר הזה הוא ממש בנפשנו, הייתם, בנפש האומה. אם לא ללמוד, לפחות להסביר, להקשיב, לברר, אם אתה אין לך ראש, אם אין לו זמן, לבוא למכון מרתם, אז חומר הסברה, אני יודע, אם זה בספרים, או, או אפילו באמצעי המדיה, בתקשורת, ברדיו, בטלוויזיה, לעסוק בשאלות המהותיות שלנו. לא בלוטו ובטוטו ובכל הדברים האלה, שזה... אם כבר יש כבר כלים כאלה, לברר את הנקודה הזאת. והיה לי רעיון, אני כבר מגלגל אותו הרבה זמן, הרעיון הזה. ונראה כאוטופיה, אבל אני מאמין ברעיון הזה. שצריכים באמת להקים תנועה. תנועת הסברה, אני קורא לזה. תנועת הסברה, תנועת חינוך, תנועת תרבותית. לא משנה. של תנועה שאני קורא לה, לא יודע אם קראו לה כמה, היא תקום, היא תהיה חיות לקום, לא בדור הזה, בדור הבא, זה לא משנה. תנועה בשם עם עולם. עם עולם, למה דווקא עם עולם? הביטוי עם עולם זה ביטוי של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. עם עולם, כי הרב זצ"ל ראה כבר לפני 100 שנה, למעלה מ-100 שנה, הוא ראה את הקשיים של עכשיו. הוא אמר, כל הקשיים לעתיד לבוא יהיו מאוד גדולים בתוך החברה הישראלית, שתקום מדינת ישראל. והסיבה העיקרית לקשיים יהיו באמת אי הבירור ואי הידיעה מה אנחנו, מה זה עם ישראל. תהיה כאילו שתי גישות, הוא אמר. גישה אחת אומרת, הייתה גישה ציונית, הגישה אחת שאומרת, אנחנו ככל העמים, מכל הבחינות, מנטלית, תרבותית, התנהגותית, אנחנו ככל העמים. זאת גישה אחת, שהיא אפיינה את התנועה הציונית. ואנחנו היום בעצם חיים אותה, את הגישה הזאת, באופן ממלכתי, באופן ציבורי, באופן חברתי. אנחנו ככל העמים. מה זאת אומרת ככל העמים? יש הרבה עמים, אחד העמים זה עם ישראל. בסדר. הגישה השנייה שהרב קוק העלה אותה, שהיא הגישה היהודית המסורתית, מה שנקרא האורתודוקסי, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו לא ככל העמים. כמו שאומרים בהבדלה כל מוצאי שבת, איך אומרים? המבדיל בין מי? בין ישראל. מי אמר את זה פעם? מישהו אמר את זה כאן פעם? לא, בבית. כל משפחה יהודית שעושה שבת במוצאי שבת, מה אומרת? המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ביום השביעי לששת ימי המעשה, מה עוד? בין ישראל לעמים. זאת היא הגישה השנייה. עכשיו, איך שתי הגישות האלה יכולות לחיות בכפיפה אחת? לא יכולות לחיות בכפיפה אחת. כאן מדובר על הזהות. מי אתה? או שאתה ככל להאמין. מה היה נפקמינה? מה התוצאה מזה? תתחתן עם כל אחד. התרבות של כולם היא התרבות שלך. החינוך של ילדיך, החינוך של הצרפתים והאמריקאים, וכל זה, מה אני אגיד לכם? היום התרבות, החינוך של ילדינו בארץ ישראל, זה חינוך מערבי מודרני. מודרני, שהוא מאפיין את כל הארצות המערביות. מה זה? תקוע בתוך הטלוויזיה, האינטרנט, מה עושה? מה ההבדל בין ילד ישראלי בתל אביב, וסתם איזה ילד בניו יורק, לא יהודי? מה ההבדל בינינו? לא, גם לומדים כאן אנגלית טוב. מה ההבדל? אותם עיסוקים. ההבדל אומרים שבאמריקה הילדים מול הטלוויזיה בערך 8 שעות ביום, ובישראל זה 6.5 שעות ביום. זה קצת פחות. 6.5. מה, אתם לא מאמינים, מה? תיכנסו פעם לבתים, תראו מה זה. זהו, בטלוויזיה עוד בחסד. יש כאלה שהם באינטרנט. אוהו, אוהו. יש כאלה יש ביטוי כזה, גולשים, אני לא יודע מה, שמתחילים בתחילת היום גומרים 24 שעות גולשים בתוך האינטרנט. וגולשים במים סוערים, לא סתם. ודברים מאוד לא נחמדים. וזה התרבות היום. זה תרבות עולמית, זה לא תרבות... תרבות עולמית. לעומת זה, יש חינוך יהודי. מה זה חינוך יהודי? אנחנו תלמודי תורה, תראה מה זה חינוך יהודי. ילד, אני יושב ולומד תורה, גרסה דיאנקותא, מילדות, ברוך השם, כל הזמן לומד ולומד להיות בן אדם. לא לומד להיות חיה. רגע, מה התוצאות של החינוך הזה והחינוך הזה? אתה יכול לראות את זה ממש בחוש, עין בעין רואים את הדבר. ממש מכל הבחינה. אין שום בחינה. לא יודע אם לכם כואב עליה, אבל לי כואב עליה. כי אני רואה את השתייה של הבירות והיין, אני לא מדבר על סמים, של רבבות, 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 רבבות. זה לא יאומן דבר כזה. לא יאומן. חלק מהתרבות זה כבר לקחת איזה פחית בירה. אני לא מדבר על בחור גדול, אני מדבר על ילדים בתיכון, בדברים כאלה. זה דברים לא יאומן. ואנחנו יושבים, עושים דוח, איך קוראים לזה? דוח דוברה, דוח פה, דוח שם, ועדת חקירות, ועדת פה, על אלימות. וזה אבל בוא ניגע בשורש העניין, איפה זה מתחיל? מהחינוך עצמו זה מתחיל. יש חינוך שבא לטהר את הנשמה, בא לתקן את המידות, בא להפוך את הבן אדם ליותר טוב. בוודאי יש סיכוי שזה יהיה ככה, לא תמיד, זה גם יכול להיות גם שם פשלות, אבל כשזה מתחיל להיות דבר המוני, זה בעיה. כן, יש כאן שתי תרבויות, שתי גישות. הגישה האחת שאומרת, אנחנו ככל העמים, ולכן גיור רפורמי מקובל עלינו. זאת היא הסיבה באמת. הסיבה באמת זה לא הדיון המשפטי המדויק, ההלכתי, הדברים, זה... זה רק כיסוי למגמה הקיימת אצל חלק משופטי בית המשפט העליון, שאנחנו ככל העמים. ומכיוון שאנחנו ככל העמים, אנחנו צריכים כל הזמן למצוא אפשרות איך לקעקע את הגישה האחרת שאומרת שאנחנו לא ככל העמים. וזה יהיה כאן, וזה יהיה פה, וזה יהיה שם. כן, בבקשה. מה?
על פי איזה עקרונות הגיור רפורמי?
אין תורה מן השמיים. מה זה גיור רפורמי? צריך להבין מה זה גיור רפורמי. היה כאן פעם בחורצ'יק, שהוא חזר בתשובה, ברוך השם, כי משפחה לתפארת, אבל לפני הרבה שנים זה היה. הוא בא אליי להתייעץ, האם לנסוע לחתונה של אחותו בארצות הברית. שאלתי אותו, למה? מה הבעיה? ודאי, לנסוע לחתונה של אחות במצווה גדולה. לא, לא, יש לי בעיה. החתונה הזאת נערכת בכנסייה. אמרתי, אבל אחותך יהודייה. אז הוא אומר, לא, לא, כן, יהודייה, אבל היא בשייכת הקהילה הרפורמית. ושם בכנסייה יהיה הרבי הרפורמי, הכומר, אני לא יודע איזה דת הוא שהיה, הכומר, וכמובן שיהיה טקס, ויהיה טקס נוצרי-יהודי ביחד. ואם הייתם מכירים אותו, הוא מדי פעם בא לכאן עכשיו, הוא בא למשפחה, הרבה ילדים, הוא בא עם ציציות, עם זקן, בחור ישיבה. אמרתי, אז אני יכול לנסוע, תראה איך אני נראה, אני יכול לנסוע לחתונה הזאת, לכנסייה הנוצרית, לרבי הרפורמי, לקומר הפרוטסטנטי, אני יכול לשאת שם בחתונה של אחותי? אמרתי לו, תשומע, אם אתה שומע לי, עדיף תישאר כאן. עדיף תישאר שם. מה זה שייר? זאת אומרת, זה לתת גושפנקה חותמת להתבוללות בריש גלי. נגיד, התבוללות זה רשמי. אמרתי, יש לך מזל שאחותך עוד יהודייה, אז הילדים יישארו איכשהו יהודים. אם זה היה הפוך, אז גמרנו עם המשפחה. אם הקלה הייתה גויה, אז די, ילדים כבר לא יהודים, גמרנו. איפה? אפילו, אני רוצה להסביר, אפילו אם יעשו את זה לפי האורתודוקסים, דיין יבוא רבי רפורמי ויגיד, אני מגייר, דיין אני עושה ברית מילה ואני טובל, אבל לא בגלל התורה של תורתנו הקדושה, אלא יש לו את התורה שלו, זה לא תופס. זה כמו אדם שיעשה ברית מילה, בסדר, אבל לא על ידי אדם מועל ירא שמיים. צריך אחר כך עוד פעם לעשות הטפת דם, זה לא תופס. כן.
נשאר לנו הגדול, אם היום הכבוד הרב שמע את החדשות, אחר של הבגאטים, השאירו את הגיור הרפורמי.
אנחנו מדברים בדיוק על זה, כן. כן, בבקשה. תראה, היום זאת היא שאלה אחרת. למה אנשים רוצים להתגייר? אפשר להתחתן גם בלי גיור. היום אתה הולך לפקיד עירייה, או פקיד ממשלתי, אתה יכול להתגייר באופן... מי צריך לנישואים? אז הסיבות למה אנשים רוצים להתגייר, לך תדע מה יש. ואני לא בוחן כליות ולב. אבל הרבה סיבות היא אדם למה רוצה להתגייר. יש, להבדיל מגרי צדק, אני מוכרח להגיד, במכון מאיר יש, בלי עין הרע, אני חושב כבר אולי 20 שנה, מחלקה מיוחדת שעוסקת בגיור, שבאים לכאן חבר'ה שרוצים להתגייר. חלק באים ממש גרי צדק, באים מתוך, כמו רות המואביה, אידיאליסטים שמוכנים לסבול רק להיות יהודים, לא בשום שום אינטרס, באמת זה... ניצוץ מנשמתה של רות המואביה, שאמרה לנעמי, לאן שאת הולכת, גם אני הולכת. באש ובמים איתה. למרות שהיה רעה, והיה קשיים, והיו דברים כאלה. חלק אני מוכר לומר, במיוחד אחרי העלייה הגדולה מרוסיה, שהם באים, כי הם רוצים להתערות בחברה הישראלית. להשתלב בחברה, הרבה יותר טוב להתערות בחברה הישראלית, כשיש לך ידיעה שאתה יהודי, מאשר אתה לא יהודי. אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה, הם יושבים ולומדים כאן. הזמן רב, חודשים, לפעמים יותר מחודשים, שנה, שנתיים, ולומדים תורה, וחלק מהם נהפכו היום, אני מוכרח לומר, לתלמידי חכמים, רבנים, ראשי ישיבות, אנשים שהם ממש מלאים כמו מי, כמו גדולי ישראל בזמן המשנה, שהיו צאצאי גרים, אונקולוס הגר, תרגום אונקולוס, מי לא שניים מקרא ואחד?
תרגום.
רבי מאיר, רבי עקיבא, מגדולי גדולי חכמי ישראל, הם באו מגרי מגרי.
מבני בניו של אמן הרשע, לימדו בתורה
בבני ברק. או מבני בניו של אמן הרשע אפילו, מהקלקול, בא דברים כאלה גדולים, לומדים תורה עד היום בבני ברק. שלא ייפגעו מאנשי בני ברק מהם. כן. לא, שאלו אותי שאלה, רק אני אתן לך את הכבוד. אבל מה, ישנם גם אנשים שרוצים להתגייר באופן אינטרסנטי, ברור, מובן. יש גם כאלה. הגמרא קוראת, אני לא רוצה, אתה לא רוצה להגיד זה רובם. יש כאלה, אני לא רוצה להגיד. אני לא בוחן כליות ולב. אני לא רוצה להגיד רובם, לא רובם, אני אומר, אבל בוודאי, אבל זה ביטוי של חז"ל. חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה, ואני אולי אצטט כאן את מסכת עבודה זרה, לגבי מה יקרה לעתיד לבוא עם אותם גרים. אומרת הגמרא בדף ג' עמוד ב', רבי יוסי אומר, לעתיד לבוא באים עובדי כוכבים, דיינו גויים, ומתגיירים, ומתגיירים, לעתיד לבוא. כי למה? כשעם ישראל היה בגלות, בשפל, וזה, מי רצה להתגייר? יהודי רק סובל, סבל, וסיכן את חייו. להיות יהודי זה היה מסוכן. אבל לעתיד לבוא כן יהיה. יבואו הרבה הרבה אנשים ירצו להיות יהודים. ומי מקבלין על מיניהו? האם אפשר לקבל את אותם אלה שלעתיד לבוא ירצו לבוא להתגייר? והתניה, אין מקבלין גרים לימות המשיח. למה? למה אין מקבלים לימות המשיח? כי בימות המשיח מה מקבלים? סל? סל מה?
סל קליטה.
היום ארץ ישראל היא ארץ שיש בה כוח משיכה אדיר מכל העולם. ברוך השם, זכינו ארץ מאוד מתפתחת, מאוד מפותחת. באים לכאן מאות אלפי אנשים מכל העולם, ואומרים להם, אתם עובדים זרים, תחזרו חזרה. אז מה הפתרון? להתגייר. ואני, שרי הרב, עסקתי בתופעות כאלה, שאנשים שאמרו, אנחנו רוצים להיקלט כאן, בגלל התנאים הכלכליים, ולחזור לאסיה או לאפריקה, למקומות ששם אנשים מתים מרעב, ולא... טעמנו טעם גן עדן, למה שנחזור לשם? ומבחינתם זה בצדק, נכון? כיוצא בו הוא אומר, לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה. למה? כי מימי דוד ושלמה היה טוב בישראל. אלא שנעשו גרים גרורים, מה זה גרים גרורים? גרורים מאליהם מתגיירים, ואנן לא מקבלינן. מדוע? דמשום גדולתן דישראל כעבדי. בגלל הצלחתם וגדולה הם באים, לא בגלל שהם רוצים באמת להיות יהודים, אלא בגלל מה? בגלל התנאים. ומניחים תפילים בראשיהן, תפילים בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם, והם נראים, ופאות כמובן מכיפה גדולה, והכל נראה טוב ויפה. עד מתי? תנחשו. אני אגיד לכם עד מתי. מתי זה יהיה לא טוב? ואני אקרא לכם. כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, כל העולם נגדנו. מלחמת גוג ומגוג זה שכל העולם ילך נגד מדינת ישראל וירצה לכבוש את ירושלים, ואנחנו נהיה במצוקה גדולה מאוד, חס ושלום, נהיה לבד נגד כל העולם. מה יעשו אותם גרים גרורים? אומר להן, על מה באתם? אומרים לו, על השם ועל משיחו. זאת אומרת, אומות העולם התקפו אותנו בגלל השם ומשיחו. דיינו, לא ירצו את תקומת ישראל בארץ ישראל, כמו היום, שכולם נגדנו, אירופה, אמריקה, אסיה, הערבים, אני כבר לא מדבר, וכולם מצביעים באום נגדנו כבר. רק חסר החלטה של מועצת הביטחון, שהם החליטו להקים כאן איזו מדינה ערבית או משהו כזה, ולא נוכל חס ושלום לעמוד. מה יקרה? נעמוד עם הגב לקיר, לים? מה יהיה? פתאום כל אלה שהתגיירו בשביל לקבל תנאים טובים, יגידו, רגע, 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 העסקה לא הייתה טובה. שנאמר, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק? כל אחד מהגרים הגרורים, מה עושה? מנתק מצוותו והולך לו. שנאמר, ננתקה את מוסרותינו, נשליחה ממנו אבותינו. ומה עושה הקדוש ברוך הוא באותו רגע? מה תנחשו? מה הוא עושה? והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק. אני אמרתי לכם, אל תגיירו אותם. הוא מבסוט, הוא אומר, אתם רואים, תראה מה שקרה. ככה הוא אומר, שנאמר, יושב בשמיים ישחק. ככה אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד ב'. למה אני אומר את הדבר הזה? כאן, אז מי שכבר מתגייר, למשל במכון מאיר, מי שמתגייר, אני לא אומר 100%, אבל אחוז גדול מאוד, אולי 90, 95, רוב רובם של המתגיירים, באמת יוצאים אנשים יראי שמיים, אוהבי ישראל ואוהבי ארץ ישראל. ואני פוגש אותם, כבר עשרות שנים מתגיירים כאן אנשים, ברוך השם, באמת השתלבו ותורמים מכל הבחינות למדינת ישראל. אבל כשזה יתחיל להיות חס ושלום בית חרושת של גיורים בצורה כזאת ובצורה אחרת, בוודאי ובוודאי שהדבר הזה הוא מבחינת גרים גרורים, כמו שהוא אומר כאן. ואז, איך אומרים, הכנסת לתוך המשפחה גורם לא דווקא נאמן ולא דווקא חיובי, שהוא יכול בעת צרה או בעת מצוקה כזאת או אחרת להטות לך עורף במקרה הטוב, במקרה הלא טוב גם להיות נגדך בצורה כזאת או אחרת. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, כן.
ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל
בשביל?
בשביל לנסות לשנות את החוק, את החוק
שהם... לא, זה צריך להבין. החוק זה חוק. חוק זה חוק, אבל זה לא חוק התורה. זה צריך קודם כל להבין. החוק, במידה והחוק האזרחי עומד בניגוד לחוק התורה, אתה בתור יהודי ירא שמיים, לא רק שאתה לא חייב לקבל, אסור לך לקבל אותו. אתה לא מקבל אותו. זה לא חוק שמחייב אותך. דיינו, אני רוצה להגיד, אם יבוא אדם כזה, גיור רפורמי, וירצה להתחתן עם מישהו או מישהי, לא משנה. אתה בתור אדם ירא שמיים, אתה צריך להגיד, עד שלא מתגיירים כהלכה, אני לא מתחתן. בעיניי גויה, בעיניי גויה, ואני אומר לכם דברים שלא פעם ולא פעמיים ולא שלוש פעמים, אני עסקתי בנושא הזה, ראיתי את הצער הרב שזה נגרם כתוצאה מגיור רפורמי, במיוחד לאנשים כנים, אנשים שבאמת רצו, ומסתבר שההורים שלהם לא נהגו כהלכה. כן, בבקשה.
אם אנחנו מסתכלים על כל העניין הזה של התבוללות, על העלייה מרוסיה, אני חושב שיש משפחות חצויות, כאילו יש אבא יהודי ואמא לא יהודיה, כל מיני דברים כאלה. השאלה אם בדיעבד אין צורך
להקל
על עניין הקבלה
לילדות
מבחינה
אורתודוקסית? כן ולא, אני אגיד לך כן ולא.
אנחנו פשוט מאבדים, אז האנשים האלה הולכים לגיור רפורמי, או שהם נשארים פה בארץ כלא יהודים, ואז
המצב
הרבה יותר גרוע.
כן ולא, לכן אני אומר לך כן ולא. זאת אומרת, להקל בוודאי. ומה זה להקל? אני רוצה להבין. להקל הכוונה היא, שאם אתה בא ואדם אומר, אני בכנות אומר, אני רוצה להתגייר. ואתה, לא, אין לך את המכשיר, יש מכשיר לבחון לב כליות. איפה המכשיר הזה? איפה הוא? או הנה, אתה רואה. כשאני שם, אין לי מכשיר כזה שאני שם לו על הלב לדעת מה יש בלב שלו. אני גם לא עושה, אני שואל את האדם שבא להתגייר, אני שואל אותו, תגיד לי, אתה רוצה להתגייר? כן, אתה רוצה, בסדר. אתה מוכן ללמוד יהדות בשביל להתגייר? כן. באתי לדמנת. אף פעם לא אמרתי לאדם שרוצה להתגייר, אל תבוא להתגייר.
אבל אומרים שכל הלימוד והמבחנים האלה...
רגע, תקשיב, אני אמר לך כן ולא. להקל מבחינה זאת, שאדם שרוצה, אל פתח לו. לא רוצה, תבוא. הדלת פתוחה. זה מבחינת ההקלה. לא רק זה, אני בעד זה שיהיה הסברה לאותם מאות אלפי גויים שנמצאים כאן משפחות חצויות, כמו שאתה אומר. להסביר להם את החשיבות העצומה, את הערך העצום להם, ילדיהם, לדורות הבאים, שכן יתגיירו, אפילו שלא לשמע, אבל יתגיירו.
אבל הם אפילו לא מנסים, כי הם יודעים שזה בלגן.
רגע, רגע, תן לי רגע להסביר לך. אני בעד לתת להם מקום, זו החלטה שלהם, ולא החלטה של אף אחד אחר. גר שרוצה להתגייר צריך להיות לא בכפייה, אלא מרצון באמת. אלא שהוא יבוא ואומר, אני רוצה. אבל יחד עם זה, חייבים להסביר להם, חובה מוסרית וחובה עניינית גם, שגיור זה דבר רציני. גיור זה לא רישיון נהיגה. דרך אגב, גם רישיון נהיגה זה דבר רציני. כי זה נוגע לדיני נפשות. אם אתה מקבל רישיון, בלי שלמדת כמו שצריך לנהוג, אתה יכול חד משלום להרוג בני אדם. גיור זה עוד יותר מזה. גיור זה לא איזה קורס שאתה עובר אותו על מנת סתם לקבל איזה תעודה וגמרנו. נשארת בדיוק אותו דבר כמו לפני שהיית. זה לא סטמפל, זה לא חותם. זה לא הגיור הרפורמי, נו, במילים אחרות. ובא אדם ועושה מזה חוכה והתלולה. כמו שהוא היה, הוא ממשיך להיות אותו דבר. גיור, אני רוצה לדבר עם גיור, רק שתבינו, זה כמו נישואים. לא יכול להיות שאישה מתחתנת, ואחרי החתונה היא נוהגת כמו שהיא נהגה לפני החתונה. לפני החתונה היא יכולה להסתובב עם כל מי שהיא רוצה. חופשייה עושה מה שהיא רוצה. כל בר דעת, אפילו אדם שהוא רחוק מיהדות, או סתם, כל תרבות האנושית בנויה, כשאדם מתחתן יש נאמנות לתא המשפחתי. לא יכול להיות שאישה תתחתן ותגיד בסדר, אני התחתנתי, אבל אני ממשיכה בדיוק כמו שהייתי לפני זה. צריך ללמוד את זה, צריך לשכנע את זה, תגיד. זה דבר פשוט לכל אחד. יהיו זה יותר מזה, אתה הנשמה שלך מתחתנת עם העם היהודי. זה לא סתם. זה מחייב הדבר. אז באים הרבנים, ואני עוסק בזה, מקלים כל כך, אומרים, בסדר, תשמור על המסורת, מה זה המסורת? אז תשמרו על שבת, הקשרות, אני זוכר בעמד, הרב גורן, זכר צדיק לבחן, שגם כאב את הכאב הזה הרבה מאוד, אז הוא היה, עשה הסכם, הקיבוצים, אז באותה תקופה בקיבוצים, היו הרבה מתנדבים, קראו לזה, באו מחוצרת, והיו מתחתנים, חיים עם בני הקיבוץ, היו חיים איתם ביחד. אני לא הייתי בקיבוץ באותה תקופה, אני זוכר. כמה זעקה, צעקה גדולה, וואי, 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 מה יהיה כאן? בלגן. אז אמרו, הלכו להתגייר. אז פתחו בקיבוץ הדתי, פנים לגיור. אבל הרב גורן היה אדם, איש תורה ענק, וגם שתי רגליים על הרצפה, אומר, אני לא יכול לגייר פיקטיבית. למרות שזה אורתודוקסי, אני מחייב את מי שמתגייר שישנה את אורח חייו. מינימום, שבת וכשרות, טהרת משפחה, שלושת הדברים האלה. אמרו קיבוצים, לא, לא, זה לא. מה היה? היה הסכם בין הרב גורן, זכר צדיק לברכה, ובין התנועה הקיבוצית, שאם יש מתגיירים שחוזרים לקיבוץ, שהתגיירו בקיבוץ הדתי אז, במסגרת קורס לגיור, אז בקיבוץ שהם חוזרים אליו יהיה מטבח כשר. שלא יכין להגיד, אנחנו רוצים כשרות, אבל אין כאן כשרות. איזה צעקו. בסוף ישלים עם זה. והיו פינות במטבח הקיבוצי, פינות שהיה, זה לגרים, זה כשר. אני עסקתי עוד בדברים האלה באותה תקופה.
זה הופסק מהיום מאוד.
אני לא בטוח. אני לא
מכיר את זה אישית.
כן, יכול להיות.
חורה ששנתיים למדה פינית, היא נהייתה יהודיה יותר מהרבה יהודים שקיימה מצוות קרה כחמורה. אבל היא התחתנה עם בחור מקריית ענבים. הוא היה מוכן לבוא לקראתה, אבל הקיבוץ לא עוד לא שום שנה, היה שום רגע שום דבר. היא באה פעם אלינו, לעוד שבת בבית כנסת. הייתה לי לאהב את הרב, אמרה לו, בואו נצא משם, נלך להיות ב... אז לא עזר לו שום דבר ביום הזה. האמינה ממש, אמונה. לא עזר לו שום.
כך שאם נסכם את הנושא הזה לגבי שאלתך, מצד אחד צריך להקל. להקל מבחינה זאת, אבל מצד שני, לקחת זה ברצינות הנושא הזה, לא להקל. להקל זה וכן, מבחינת ליצור דימוי חיובי למהלך הזה, לא דימוי שלילי.
אתה מדבר בדיעבד, ברור שבידיעה לא צריך להשקיע.
לא, אני מדבר בדיעבד. מה זה, מה זה? צריך לדבר על ליבם של אותם גויים שהגיעו לארץ, משפחות חצויות, ילדים, כל זה. צריך הדרכים באמת לעורר אותם, לרצות להתגייר. אבל כשהם כבר רוצים להתגייר, שיבואו לאן? למכון מאיר. ואני אומר את זה בכל הכנות. למה למכון מאיר? כי יהדות זה לא לימוד מטקסט ותו לא. יהדות זה לנשום יהדות. לנשום שבת, לנשום תפילה, לנשום יראת שמיים. זה יהדות באמת. ללמוד פה ושם איזה קורס מזורז ודבר, וגם לא, אדם לא יכול להפנים את זה. גם כשהוא רוצה הוא לא יכול להפנים את זה. לעשות קורסים רציניים למי שבאמת מעוניין להתגייר. ובצורה כזאת, לקרב את אותם האנשים. כן.
טוב,
מי שמתגייר,
כאן למשל,
אז
אמר שהוא גם מקבל עליו את כל המצוות.
אנחנו לא מגיירים. זה טעות. מכון מאיר לא מגייר. אנחנו לא בית דין. בית דין מגייר. בית דין הוא בודק על ידי שזה שלושה חכמים יושבים. האם האדם הזה הוא באמת רוצה להתגייר, או זה פיקציה. וזה תפקידו של בית הדין. אז בדרך כלל רוב רובם של אלה שלמדו במכון מאיר ולומדים במכון מאיר, בית הדין מקבל אותם, כי באמת הוא רואה שאנשים האלה רציניים. לא שלא היו לנו אכזבות, שהיו, אבל מעט מאוד. לא, פעם, פעמיים, שלוש, משהו כזה, שגילינו אנשים שאמרו שהם באמת עשו, התחזו למתגיירים כאלה, ומיד אחרי זה הם החליטו שהם נוצרים, או שהחליטו שהם בכלל עשויים על הדת, ולא על התורה, ולא על שום דבר. ולא פעם היה גם שבית הדין החליט לבטל את הגיור, ואיזה פרק זמן יש בין ההחלטה של בית הדין ובין הגיור, הגיעו למסקנה שזהו, זה לא זה. והיה פעם אחת מישהו מצרפת, אני זוכר, שהתחזה כמתגייר והכל היה בסדר, ויום אחד אחרי שגיירו אותו פתאום הסתבר שהוא בכלל הולך לכנסייה. נוצרי, כל דבר הוא הכל פיקציה. היה, אני זוכר, זה דבר נדיר מאוד, אבל היה דבר כזה.
אבל נחלים עליהם, כלומר,
את
היראת
שמיים ואת המצוות
כמו
ש... כן, כן.
זה באופן
שווה,
כלומר,
נחשבים כמו כל יהודי אחר. יש לו מגבלות שכהן לא יכול לשאת גיורת. כמו שהוא לא יכול לשאת גרושה או משהו. אבל מבחינת הכל הוא... כן.
אני חושב, מה יכול להניע?
שרוצה להתגייר, בעצם להתגייר,
לא
לקבל עולם חול
שמיים, או משהו
שמתקרב,
זה פחות, יכול להתגייר, ומקבלים על עצמם, כאילו להיות יהודים, צריך להיות להם איזשהו רצון להיות יהודי, אם זה לא אינטרס, כביכול.
כשאתה אומר,
אתה לא בוחר כאילו את הדברים, נכון. כאילו, זה שלהם אולי באמת, זה לא בשביל לקבל את ההטבות. אני אומר במרכאות.
אני לא מדבר, אני לא אכפת לי, אני שוב אומר, לא אכפת, כשבא אליי אדם, הוא אומר, אני רוצה להתגייר, אני רוצה ללמוד יהדות בשביל להתגייר, אני מקבל אותו.
כן.
אני כמו הלל הזקן. הלל הזקן, באו אליו איזה גוי אחד, אומר, תלמד כל התורה על רגל אחד. מה זה תגיד לך? באמת, רציני הבקשה הזו. הוא בא, הוא קנטרן בסך הכל. מה זה על רגל אחד? אני אעמוד על רגל אחד. תורה, נו, נו, מה, מה? מה היית צריך לעשות לגר הזה? איך עשה הלל? דחף אותו באמת הבניין, אופ, אני כבר לא מסוגל, די, גמר. מה עשה הלל?
הלל אותו.
הלל, או, כל התורה על רגל אחד, תעלה, תעמוד. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך, השאר הולך ולמד, גמר, אתה יכול להוריד את הרגל. מה? זה הכל? כן, זה הכל. יאללה, תתחיל ללמוד. שלחתו למכון מאיר, תתחיל ללמוד. חגה, אני נעשה צדיק גדול. אנחנו בית הלל אנחנו.
ממשיכים בעצם את מה שתרגילים. זאת אומרת, לא מזוזה בבית, אוכלים חזיר, כל הדברים.
אני מסביר.
אני לא אומר את זה ככלל, אבל בפרט ראיתי כמה מצרים כאלה. אז למה בכלל רצית להיות יהודי, אם אתה... יאללה, אתה ממשיך לעשות כל מה שהיית עושה.
אני מסביר, יש כאלה שמתחזים, אני לא מדבר, אני מדבר, סתם, אדם שבא...
למה יש האפשרות הזאת במדינה הזאת?
למה יש מה?
למה לא קיים את האפשרות הזאת? למה לא... לא עושים את
הדברים האלה. אתה שואל אותי כאילו אני מנהל המדינה, אני לא יודע. גם את מי שמנהל את המדינה.
אתה לא יכול לבחון את
זה. אני לא יודע.
אתה יכול בעצם להבין אותו איזשהו קורס, שאם הוא באמת ככה, כמו לצורך העניין מכון מאיר, שיפנים את הדברים. אם אחרי זה הוא לא ירצה, אפשר לדיין, ניסים. אבל לא לעשות את כל
ה... אבל הבעיה היא, אני אביא לך מה הבעיה, שאני לא מנהל המדינה. וגם אתה לא מנהל את המדינה, נכון?
אז מה נעשה, אם כולנו נגיד ככה, עוד כמה שנים.
לא, ויש אחראים במדינה לדבר, ויש חוק השבות. ויש מי שאחראי ליישום חוק השבות. הם מנהלים את הנושא הזה. אתה צודק. אם זה היה בידי חוק השבות, הייתי אומר, אתה רוצה, לא יהודי שרוצה לעלות לארץ, יעשה קורס ברוסיה, באמריקה, או בצרפת, או בכל מקום בעולם ליהדות רציני. שם אני אבדוק טוב טוב אם אתה רציני, ואם כן, אתה לא, מגיע אותך שם, רק תבוא לכאן. אם לא, אז למה שאתה... אין לך... מכוח השבות, כמו שאני מבין, רק יהודי יכול לעלות לכאן. לא אחד לשליש, לרביע או ללנדם. טוב, רבותיי, יהיה טוב, אנחנו נתגבר על החוק הזה, אולי נחזרו בתשובה, גם בית המשפט העליון.